אוקיי, אנחנו בעצם סיימנו את החלק הראשון של הסוגיה. דיברנו על שאלת הרוב ועל רוב מסויג, שני רובים שעומדים אחד נגד השני. בדף י"ח עמוד א', באמצע יש אוסף של הרבה דברים, אבל אין בהם הרבה בשר, אני מדלג קצת. בדף י"ח עמוד א', הגמרא מתחילה להציע, או מציעה שתי הצעות במה יודע רבי יהושע במשנה. למה בעצם הקושי הבסיסי שאיתו מתמודדים זה בשאלה למה רבי יהושע פתאום בורח לו לאיזשהו דיון על חזקת קרקעות. אנחנו מדברים על מחלוקת על כתובה, על מטלטלים. רבי יהושע אומר מיגו לא עוזר, הוא רוצה להראות שפשע עשר כן עוזר. לא בסדר, אבל למה אתה בורח לך למקרה של חזקת קרקעות? יש מקרים של טוען וניתן על מטלטלים. ויכולת בעצם להגיד שאתה מודה בפשע עשר בסיטואציה שהיא התדיינות על מטלטלין. אז הגמרא, תסתכלו בי"ח עמוד א', למעלה. הגמרא, יש הצעה ראשונה, וליטנה מודה רבי יהושע, אחרי איזה שלוש שורות יש עוד ליטנה אחד, זה ההצעה הבאה. אז אני כרגע עוסק בהצעה הראשונה. וליטנה מודה רבי יהושע ואומר לחברו, מנה לויתי ממך ופרעתיו לך שהוא נאמן. זאת אומרת, הגמרא מציעה לרבי יהושע מקרה אחר שעוסק במטלטלין, ושם רבי יהושע יכול להודות בפשע עשר בלי לברוח לחזקת קרקעות. מה זה? אדם הולך, מגיע לחברו ואומר לו, לויתי ממך מנה ופרעתי לך אותו. יש לו הפשע עשר, כי הוא היה יכול בכלל לא להודות שהוא לווה את המנה הזה, ולכן הוא אמור להיות נאמן בטענה שהוא פרע. ככה הגמרא אומרת. אז למה רבי יהושע לא לוקח את המקרה הזה, ואם הוא רוצה להגיד שבפשע עשר הוא מודה, אז שידבר על המקרה הזה. אוקיי, אז השאלה הראשונה שאני רוצה להציב כאן, קשורה למחלוקת רש"י ותוספות שכבר פגשנו. מה?
הנושא של אישתיק. של משה. כאן הוא יודע
שלבו ממנו. בדיוק. זאת אומרת, יש פה, הרי מחלוקת רש"י ותוספות, ראינו מחלוקת רש"י ותוספות לגבי מה זה פשע עשר. הפשע עשר לפי רש"י, זה כאשר הוא יכול היה לשתוק. מיגו דיבאי שתיק. מתי אדם יכול לשתוק? כשטובים אותו הוא חייב לענות. מתי שהשני לא יודע בכלל לתבוע. זאת אומרת, אני יכול לשתוק רק במקום שבו אין בכלל תביעה. אם יש תביעה, אני לא יכול לשתוק. זאת אומרת, אני יכול לשתוק מתי שאין תביעה. ואז אם אני בא ומדבר, אני בעצמי נותן את כלי הנשק בידיו של התובע. עכשיו אני מצייד אותו במידע שעל בסיסו הוא תובע אותי. אוקיי? זה נקרא פשע עשר. תוספות חולק על רש"י, מרחיב יותר את המושג פשע עשר, זה ודאי פשע עשר, אבל תוספות טוען שגם במגודל האדם, לא רק מגודי באיש עתיק, מה זה מגודל האדם? אני אומר, מנה לאביך בידי, כן? או קרקע זו של אביך הייתה ולקחתיה אימנו. שם, בפשטות הבן, לא יודע האם הייתה קרקע לאבא שלו, לא הייתה קרקע לאבא שלו. המידע שאני נותן לו, זה בעצם הבסיס לתביעה. אבל אם יהיה מקרה שבו הבן כן יודע, הבן יודע, הקרקע הזאת הייתה של אבא שלו. והוא עכשיו בא ותובע את הבן אדם. למה אתה יושב על הקרקע של אבא שלי, שאני ירשתי ממנו? אז הוא אומר, נכון, זו הייתה קרקע של אבא שלך, ואני לקחתי ממנו. לפי רש"י דבר כזה הוא לא פשע עשר. וכשהבן אדם יכול היה לתבוע, הוא יודע את המידע שהוא הבסיס לתביעה, גם בלעדיי, הוא יודע שזה היה של אבא שלו. אם הבסיס לתביעה לא בא ממני, זה לא פשע עשר לפי רש"י, אלא מיגו רגיל. אולי מיגו חזק, אבל מיגו רגיל. כיוון שזה מיגו דל האדם.
אתה קפצת ליחד. יש מקרה לפני כן שאומר, אני לקחתי מאביך את השדה, קניתי אותו מאביך. אבל הגמרא אומרת שם שיש מצב שקניתי ממך את השדה. אני קניתי ממך את השדה.
מה השאלה?
השאלה היא למה אתה קופץ ל...
אמרתי, אני קופץ על הדפים שבאמצע, הדפים שבאמצע מזקיקים אותנו להיכנס לחזקת קרקעות. זה לא הנושא של הפרק. צריך להיכנס לחזקת הבתים, חזקת קרקעות, אין טעם לכל העסק הזה. מחאה, שתיקה, שלוש שנים, אובדן השטר. אנחנו יכולים עכשיו לשבת על הדבר הזה עד סוף השנה. אז מה שאני אומר, אני חוזר חזרה לקטע בסוגיה שחוזר לעסוק במשנה שלנו. הקטע הזה בסוגיה אומר, רגע, למשנה שלנו, מה שרבי יהושע רוצה להודות בפשע עשר, למה הוא בורח לחזקת קרקעות, שילך למטלטלין. וזה המקרה שלנו, אוקיי? אז תוספות אומר ככה, אם הבן אדם יודע לטבוע גם בלי שאני פתחתי את הפה, והוא תובע, אבל יכולתי לזרוק אותו בטענת לאדם, גם זה נקרא פשע עשר. זאת שיטת התוספות. רשי לא מסכים, רשי רואה את זה כמיגו. מבחינת רשי, הפשע עשר זה רק מיגו דיבייש עתיק. אבל מיגודל האדם זה לא פשע עשר. לפי תוספות, גם מיגודל האדם זה פשע עשר. זאת אומרת, אם אני יכולתי, צריך לענות, אבל אני תובע, אני חייב לענות, אין פה אפשרות לשתוק. ואני אומר לו לאדם, לא היו דברים מעולם, אתה שקרן. זה גם תשובה. התשובה הזאת, אומר תוספות, זה לא מיגו רגיל. זה פשע עשר. ודיברנו על זה שלפי תוספות, פשע עשר זה כנראה מיגו משודרג, זה לא באמת משהו אחר. לפי רשי, פשע עשר זה משהו, מכניזם שונה, ואנחנו נראה זה גם בסוגיות הבאות דרך אגב. זה ממשיך, הוויכוח הזה בין רשי לבין תוספות. בכל אופן, אז לפי תוספות, דבר כזה הוא גם הפשע עשר, מגודל האדם. עכשיו בואו נחשוב רגע מה קורה אצלנו. אני בא לבן אדם ואני אומר לו, לוויתי ממך ופרעתי. זה פשע עשר או לא?
הוא בן אדם
תבע
ממנו?
לא יודע. נקרא את הגמרא. וליתנה מודע רבי יהושע ואומר לחברו מנה לוויתי ממך ופרעתיו לך שהוא נאמן.
זה גם פשע עשר למעשה.
למה זה פשע עשר?
זה לפי, זאת אומרת, אם הוא נאמן,
הוא נאמן זה נכון, אבל שאלה אם יש לו פשע עשר או יש לו רק מיגו.
לא, יש לו פשע עשר, לפי תוספות בטוח שיש לו פשע עשר.
נכון, לפי תוספות אין ספק שיש פה פשע עשר, נכון? כיוון שבן אדם יכול היה לשתוק ולהגיד לאדם, אין לו ידים על ההלוואה, למלווה, נכון? אז לפי תוספות זה ודאי פשע עשר, מה קורה לפי רשי?
רק אם זה קרה מעצמו שהוא לא תבע אותו.
נכון, בפשטות, המקרה שבמשנה, זה שדה זו של אביך הייתה, לא שלך, הוא לקחתי ממנו. כשהשדה הוא של האבא, המקרה הנורמלי זה שהילד לא יודע. אז זה פשע עשר לפי רשי. אבל פה לכאורה קשה על רשי. הגמרא מעלה אפשרות שיובא במשנה מקרה שעל פניו הוא בכלל לא פשע עשר. והגמרא אומרת, למה רבי יהושע לא מביא את המקרה הזה כהודעה בדין פשע עשר? אבל המקרה הזה הוא לא מקרה של פשע עשר לפי רשי. אני אומר לבן אדם, לוויתי ממך. הבן אדם יודע אם לוויתי ממנו או לא. זה לא האבא שלו. אז במקרה כזה מסתבר שהייתה תביעה. ואני רק עונה לו, נכון, לוויתי ממך, אבל פרעתי. דבר כזה הוא לא פשע עשר. אז למה הגמרא מציעה את המקרה הזה כמקרה אלטרנטיבי שרבי יהושע יגיד שהוא מודה במקרה הזה? זה בכלל המקרה של פשע עשר לפי רשי. עכשיו נכון, והערתי את זה גם על הניסוח של המשנה, בניסוח של המקרה זה כן נראה פשע עשר. כי לא מופיעה פה התביעה של התובע. העסק מתחיל, הסיפור מתחיל מאיזושהי אמירה התנדבותית של הנתבע. אתה יודע, לוויתי ממך, אבל דע לך, פרעתי. אבל אני זה שאומר, לוויתי ממך, אין פה בהתחלה, רגע, מנה לי בידך. והלאה אומר, לוויתי ממך, אבל פרעתי. לא, לא כתוב ככה. החלק הראשון לא מופיע. לא כתוב שבא תובע ואומר, מנה לי בידך. אז היה מקום להגיד שגם פה בעצם זה פשע עשר, כי אין פה תביעה. התביעה מתעוררת רק בגלל שאני הודיתי. זה קשה בסברה, כי בן אדם שהלווה, בדרך כלל יודע שהוא הלווה. אבל מבחינת המינוע, הסגנון של הגמרא, זה כן נראה פשע עשר, גם לפי רשי. אותו מתח שראינו גם במשנה. גם במשנה, אותו דיון בדיוק. שמתחילים מהסיפור של הבן, של הסירה, לא של הבן, של המודה, של מי שמחזיק בקרקע. זה מתחיל משם. אבל יכול להיות שזה רק, אמרתי שם, יכול להיות שזה רק קיצור. בעצם היה שם תביעה קודם, אבל זה ברור שהייתה תביעה, המשנה לא תורחת לציין את הכל. היא רק אומרת מה עונה הנתבע. אוקיי? את זה צריך גם להגיד אולי כאן, לפי תוספות. שמה שקורה כאן, וכאן זה עוד הרבה יותר סביר, שהגמרא בסך הכל קיצרה. הייתה פה תביעה, זה ברור. אני הלוויתי לך, אני לא יודע שהלוויתי. זה הלוואה ממני, לא מאבא שלי. אני יודע שהלוויתי לך, אוקיי? אז לכן הגמרא המקצרת, היא לא אומרת מנה לי בידך, לא מביאה את התביעה. היא ישר אומרת מה הוא עונה. הוא עונה נכון, לוויתי ממך, אבל פרעתי. וזה בסדר לפי תוספות, זה פשע עשר. אבל לפי רשי, זה לא יכול לעבוד, כי דבר כזה, אם באמת כך מדובר, זה לא הפשע עשר. באמת, לפי רשי צריך להגיד שלא שהגמרא קיצרה. להפך, הגמרא הביאה את המקרה כהווייתו. באמת לא הייתה פה תביעה. הוא עצמו המלווה, מה הוא לא יודע שהוא הלווה? תשובה, אולי הוא שכח. לא יודע. מדובר בסיטואציה היפותטית.
אתה בא לחבר, אתה שכחתי בחשבון.
יכול להיות. אז אני אומר, לפי רשי צריך להעמיד פה באוקימתה. עוד פעם, אוקימתה שמתיישבת טוב עם לשון הגמרא. כי לשון הגמרא באמת לא מופיעה פה תביעה של המלווה. אבל בסיטואציה זה קצת פחות סביר. כי המלווה עצמו, בפשטות התפיסה היא שהמלווה יודע. בסדר, אז רשי יגיד לא, מדובר בסיטואציה שהוא שכח. עוד פעם, גם אם הסיטואציה היא רחוקה, זה לא חשוב, כי הדיון הוא דיון היפותטי. אנחנו לא מדברים על מקרה מסוים. מה יקרה במצב שבו מלווה שכח, בא לווה ואומר, לביתי ממנו ופרעתי? מה הדין במקרה כזה? אפשר לשאול את השאלה הזאת, גם אם המקרה הזה הוא מקרה לא סביר, או מקרה נדיר, אוקיי? מה? בסדר, לא, זה יכול לקרות, לפעמים בן אדם שוכח. לפעמים בן אדם שוכח, זה יכול לקרות. לא, לא, זה יכול לקרות, יכול לקרות. אבל לא חשוב, גם אם לא יכול לקרות, זה לא משנה.
פרעתי לך, אז מה
עשית? זה לא נכון להגיד, מה זה מנה זה של אביך היה? זה לא המנה הזה. אני חייב להביך המנה. מנה להביך בידי.
כן, אבל
איתך
של
אביך, למה שהיא... אה, חשבתי שאתה שם, אתה מדבר על אביך ולא מנה זה או לא. אה, זה המקרה הבא. נגיע עוד מעט. לא עוד מעט, נגיע בשיעור הבא.
אבל אני
חושב שינוי
את זה, זה מראה שכן
הייתה,
וכן הייתה תביעה.
אה?
בזה שהגמרא שינתה, זה אומר שכן
הייתה תביעה. זאת אומרת, זה עוד חיזוק לתפיסה של תוספות שמדובר פה כן עם תביעה. כי אחרת, אם לא הייתה פה תביעה, אז הרבה יותר סביר להעמיד את זה במקרה של אביך. אנחנו אולי נדבר על זה במקרה הבא, כי גם במקרה הבא לא מופיעה הסיטואציה הזאת עצמה. ואני צריך לשאול את עצמנו למה, אוקיי?
רגע, יש פה, כאילו מודה רבי יהושע, בתגובה למה זה נאמר?
למשנה בדף י' ב', זה הסוגיה התחילת הפרק, הרי אומרת על מה נסובים, על מה נסובה ההודעה של רבי יהושע, על המחלוקת שלהם במשנה בדף י' ב', ששם כתוב שבמיגו רבן גמליאל אומר שהוא נאמן, ואז אומר רבי יהושע לא, מיגו לא מספיק, אבל מודה רבי יהושע שפשע עשר כן.
לא, אבל, כאילו, אני מדבר פה בכרונולוגיה של הגמרא כאן,
הגמרא חוזרת למשנה, זה קטע בלתי תלוי במה שהיה עד עכשיו.
אוקיי, אז זה כאילו נראה שאם כביכול המקרה הקודם היה התביעה, אז זה כאילו יש פה באמת איזשהו מובלט שהייתה התביעה.
לא, לא הייתה תביעה, אבל איזה תביעה? גם במשנה לא הייתה תביעה.
אוקיי.
קרקע זו של אביך הייתה, הוא לקחתי ממנו. אז זה אומר את הגמרא, למה? תשים במשנה את המקרה הזה, לא את המקרה שהיא הביאה. בסדר? אז זה כנראה צריך להגיד לפי רש"י שהוא קצת דוחק, אבל לא נורא. אבל יש פה שאלה יותר יסודית. הגמרא אומרת, היא נוגעת גם למהלך הגמרא בהמשך, אבל חשוב לשים לזה לב כבר כאן. הגמרא בעצם אומרת, למה רבי יהושע לא מביא את המקרה הזה כמקרה שבו הוא מודה? כי יש פה פשע עשר. למה צריך פשע עשר? ואדם בא ותובע ממני מנה. פרעתי, לא חייב לך לאדם, מה שאתה רוצה, לא חשוב. המוציא מחברו עליו הראיה. למה אני צריך בשביל להיות נאמן להשתמש בפשע עשר, שיכולתי להגיד, אתה תובע ממני, המוציא מחברו עליו הראיה. הרי תבינו, אם באמת הנאמנות שלי היא בגלל המוציא מחברו עליו הראיה, אז זאת תשובה לשאלת הגמרא. הגמרא שואלת, למה המשנה לא הביאה את המקרה הזה כדי להדגים שלפי רבי יהושע פשע עשר כן עובד? תשובה, כי במקרה הזה לא צריך פשע עשר, הוא נאמן גם בלעדיו. זאת אומרת, הגמרא בעצם כשהיא שואלת, היא אומרת לי במובלה שלולי היה פה הפשע עשר, הוא באמת לא היה נאמן. למה לא? מוציא מחברו עליו הראיה. מה הבעיה? אתה תובע אותי, תביא ראיות. מה אתה רוצה ממנו?
יש לו גם חזקה וגם טענה.
מה?
יש לו גם חזקה וגם טענה. הוא מחזיק הרי את הכסף, הלווה
או משהו
כזה.
כן, כן.
יש לו גם טענה.
בלי טענה חזקה היא לא חזקה, כן. אז השאלה היא מה, איך הגמרא רוצה ללמוד מכאן שרבי יהושע מקבל את התוקף של פשע עשר, את האפקטיביות של הפשע עשר. גם בלי הפשע עשר הוא נאמן, מוציא לחברו עליו הראיה. על כורחנו צריך לומר, שבאמת בלי הפשע עשר, הגמרא לפחות כרגע מניחה, הוא לא יהיה נאמן. רק בזכות הפשע עשר הוא נאמן, אחרת אי אפשר לקרוא את הגמרא בלי זה.
למה?
איך אפשר לקרוא את הגמרא? רגע, אל תשאל אותי שאלת סברה, אני קודם כל מוכיח את זה מהגמרא. אתה מסכים איתי שמהגמרא מוכח את הדבר הזה? אחרי זה נראה למה ההיגיון בזה. בגמרא מוכח. עוד פעם?
מי תובע עכשיו? נניח שהוא תובע ממנו המלווה, שהוא יודע שיש הלוואה.
כן.
ומה הוא אומר לו לאדם?
כן.
מה לאדם? לא לביתי?
כן, למשל, פרעתי, לא חשוב.
פרעתי?
פרעתי, לא לאדם, לא משנה. עדיין, אתה המוציא, חובת הראיה היא עליך. למה צריך את הפשע עשר כדי שאני אהיה נאמן? הרי כל מה שהגמרא רוצה לומר פה זה שרבי יהושע יביא את המקרה הזה ודרך המקרה הזה ידגים במה הוא מודה, איפה הפה שעשר כן יכול לעבוד. אבל פה הוא נאמן גם בלי הפה שעשר, זו דוגמה רעה מאוד אם אתה רוצה להדגים שאתה מודה שהפה שעשר עובד. כי פה זה עובד גם בלי הפה שעשר, זה לא דוגמה לכלום. הפה שעשר
לא יכול לזוז כאן, אם אתה אומר פרטיב, זה באמת שכל העובד פרטיב כאילו מלוויתי. זאת אומרת שלווית למעשה.
אז לוויתי, אז מה? עדיין, הם מוצאים בחברו על הבריאה.
לא, אז לווית אתה מודה.
נכון, אז מה? אתה
אומר שפרעת.
למה? תוכיח אתה שלא פרעתי. אתה מוציא. אבל אני אומר, אתה כבר עוד פעם, אתה עוד פעם מכניס אותי לסברות של מה הגיוני לומר, לזה נגיע עוד מעט. אני שואל קודם כל, האם אתם מקבלים את זה שמהגמרא מוכח שלולי הפה שעשר, הבן אדם לא היה נאמן, או במילים אחרות, אם לבן אדם יש עדים על התביעה, אין לי פה שעשר, או התביעה מוכחת גם בלעדיי, אוקיי? ועכשיו אני אומר פרעתי, עדים לא אומרים שלא פרעתי, עדים אומרים שהייתה הלוואה. עכשיו אני אומר פרעתי, הטענה היא שאני לא נאמן, למרות שהוא המוציא. אוקיי? אני לא נאמן, כי אחרת, אני אומר, לא, עזבו את הסברה. מהגמרה רואים שאני לא נאמן. למה? כי אחרת לא הייתי צריך פה את הפה שעשר כדי להיות נאמן, אני נאמן גם בלי הפה שעשר.
נכון.
נכון? הגמרה אומרת לי, לא, במקרה הזה רואים שהפה שעשר אפקטיבי. למה רואים? כי בלי הפה שעשר לא הייתי נאמן, ובזכות הפה שעשר אני נאמן. נכון? זה מה שהגמרה אומרת. עזבו את הסברות כרגע, אני מדבר קודם כל הוכחה מהגמרה. ברור שזה מה שהגמרא מניחה, אי אפשר פה להתווכח. אוקיי? זה ברור. עכשיו השאלה היא כמובן מה ההיגיון בזה. ההיגיון מאוד פשוט, וההיגיון זה מה שדוד אמר קודם. במקום שבו, אם אני הייתי אומר לאדם, אז ברור שחובת הראייה היא עליו. לאדם, הוא אומר, הוא תובע אותי, אני אומר לאדם, לא מכיר אותך. בלי שהוא יביא ראיות, הדיון לא נפתח. נכון? אבל אם אני אומר פרעתי, הרי פה מדובר על טענת פרוע. אוקיי? אם אני אומר פרעתי, הרי הייתה הלוואה. המצב הבסיסי האחרון שידוע לנו כנכון זה שלוויתי. עכשיו יש ויכוח, פרעתי, לא פרעתי, הוא טוען שלא פרעתי, אני טוען שכן פרעתי. במצב כזה אני כבר נמצא בעמדת מגננה, כי הרי ידוע שהייתה הלוואה ואני רוצה לטעון שפרעתי אותה. זה לא כמו מישהו שבא ומתנפל עליי ואומר לי, תביא לי מנה שאתה חייב לי, לא יודע, לא מכיר אותך, מה אתה רוצה ממני? זה המוציא בחברו עליו הראייה. אבל במקום שבו ידוע שהייתה הלוואה, ואני רק רוצה לטעון שפרעתי, אז אני בעצם רוצה להיפטר מחיוב שברור שהיה עליי. במצב כזה, אני באמת לא אהיה נאמן, אלא אם כן יש לי הפה שעשר. במקום שאני זה שמקיים את העניין של קיומה של ההלוואה, אני זה שמודה שהייתה הלוואה, יש לי הפה שעשר, ולכן אני אהיה נאמן להגיד שפרעתי. אחד אחד, כן?
כלומר, אם היו עדים עוד לפני, כבר אני לא נאמן.
נכון, ברור שלא.
או שאמר לי מיגו מכוח מיגו, אני יכלתי להגיד לאדם. אז ברגע שאמרתי לביתי בפרעתי, אז אין...
כי מיגו לא מועיל, ופשע עשר, כן מועיל, זה מה שאומר רבי יהושע. רבן גמליאל יגיד שגם מיגו מועיל. אבל רבן גמליאל אומר, אבל רבי יהושע אומר, מיגו לא מועיל, רק הפשע עשר אני מודה.
אז הוא לא מחשיב את זה כמיגו.
לא, כן מיגו, זה מיגו, אבל זה לא פשע עשר.
מכיוון שברגע שיש לו טענה,
הוא
למעשה יש לו טענה.
אז פה צריך קצת להגדיר את זה יותר, אני אחדד את זה קצת יותר. תראו, אפשר, דיברנו קצת על השאלה של מוחזקות, למה זה נותן יתרון, היותך מוחזק? למה זה נותן לך את העדיפות הזאת, או מטיל את נטל הראיה על הצד השני? אז דיברנו על החזקה, מה שתחת יד האדם הוא שלו, דיברנו על חזקות משפטיות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני פה רוצה לחדד אספקט מסוים שהוא עלה בדרך אגב. יש איזשהו מובן שהמוחזקות היא בעצם איזשהו סוג של חזקה כמיתה. חזקה כמיתה פירוש הדבר, אם היה מצב ידוע כלשהו, כל מי שטוען שהמצב השתנה, חובת הראייה היא עליו. המקווה היה שלם, עכשיו פתאום מישהו טוען המקווה חסר, או להפך. חובת הראייה היא עליו, כי המצב האחרון שאותו ידענו לגבי המקווה, זה שהמקווה היה שלם. אתה רוצה להגיד לי שהשתנה משהו? תביא ראיות. כל עוד לא הבאת הראייה, החזקה ממשיכה להיות כפי שהייתה. תבינו, החזקה הזאת זה לא אותה משמעות כמו חזקת קרקעות, או חזקת מטלטלין, או מוחזקות בכסף. זה לא אותו דבר, זה מושג שונה. מה שאני רוצה לטעון זה שיש במוחזקות בכסף גם היבט שהוא חזקה כמה הייתה. כרגע הכסף אצלי, נכון? כל עוד לא הוכח אחרת הוא שלי. אתה רוצה לטעון, לשנות את המצב, תביא את הראייה. במובן הזה מוחזקות זה איזשהו סוג של חזקה כמה הייתה. בסדר? בקוטס הספקות באמת דן בעניין הזה. אבל לגבי חזקת מרקמה, אם חזקת מרקמה זה מוחזקות ממונית, או שחזקת מרקמה זה חזקה קמייתא. כי מה זה חזקת מרקמה בקרקעות? אם הקרקע הייתה של אבי, כמו המקרה של המשנה, הקרקע הייתה של אבי, ואתה טוען שקנית ממנו. עכשיו, למרות שאתה כרגע יושב בקרקע, לא אני. מי המוחזק? אני נחשב המוחזק. למה? כי בקרקע המוחזקות שייכת למרקמה. לא למי שיושב על הקרקע, כי זה גם מאוד הגיוני. הקרקע נמצאת תמיד באותה מקום. זה לא שהקרקע עכשיו נמצאת אצלי בבית, ועכשיו אני המוחזק. הקרקע תמיד באותו מקום. השאלה מי נמצא עליה, לא איפה היא נמצאת. אצל מי היא נמצאת. אלא השאלה מי יושב עליה. עכשיו, זה שאתה יושב עליה, אז מה? מחר בבוקר אני יושב עליה. זה סתם, זה עניין מקרי. מה זה מוכיח? לא מוכיח כלום. כל אחד יכול לשבת על הקרקע הזאת. אוקיי? לכן בקרקעות המוחזקות זה בעצם נקבע לפי המרקמה, לא לפי מי שיושב בקרקע, מי שמחזיק בקרקע. עכשיו, שם זה כמובן הרבה יותר חזק, המימד הזה שחזקה כמה הייתה. כי חזקת מרקמה זה בעצם לא אומר שהקרקע אצלך, הקרקע אצלו, הוא יושב בקרקע. למה אתה נחשב המוחזק? בגלל שהמצב האחרון שהיה ידוע לגבי הקרקע הזאת, זה שהיא הייתה של אבא שלי. מי שרוצה לטעון שזה השתנה, שאבא שלי מחר או משהו כזה, שיביא ראיות. שם זה הרבה יותר דומה לחזקה קמייתא, עד כדי כך שהקונטס הספקות באמת דן, האם חזקת מרקמה זה חזקה קמייתא, או שזה מוחזקות ממונית. אוקיי? אבל מה שאני רוצה לטעון עכשיו זה יותר מזה. גם במוחזקות ממונית ממש, במטלטלים, גם שם יש איזשהו מימד של חזקה קמייתא. ולכן פה בעצם יושבת הסברה שאני מדבר עליה כאן. עוד מעט נראה שלראשונים קשה לקבל את זה, אבל בפשטות זה מה שעולה בגמרא כאן. מה? למלווה. למה? בגלל שנכון שהכסף הוא אצל הלווה, אבל אנחנו הרי כבר יודעים שהכסף הזה של הלווה. זה המצב שאותו אנחנו יודעים. כל מה שמעבר לזה אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים שהייתה הלוואה, נכון? אנחנו יודעים שהכסף בעצם שייך למלווה, למרות שהוא נמצא אצל הלווה. אוקיי? עכשיו רק הלווה טוען, החזרתי לו. בסדר? אז המצב, אבל זה יש ויכוח. מה המצב הידוע לפני הוויכוח? מה היה ידוע בוודאות שכולם מסכימים? שהייתה הלווה? שהייתה הלווה? כסף, לא, הוא של המלווה, למרות שהוא נמצא אצל הלווה. זאת אומרת, הלווה לווה ממנו, אבל זה כסף של המלווה. זה המצב האחרון שהיה ידוע. עכשיו מתחיל הוויכוח. בהסתכלות של חזקה כמה הייתה, לא שלך מורזקות ממונית, מורזקות ממונית אני מחזיק בממון. אני הלווה. בסדר? אני המוחזק בשמעות הפשוטה. אבל בהסתכלות שחזקה כמה הייתה, אפשר להבין למה במצב כזה המלווה הוא המוחזק. המלווה הוא המוחזק כי בעצם המצב האחרון שידוע זה שהוא בעל הכסף. ואם אתה רוצה לטעון שהחזרת לו, ואתה לא חייב לו יותר, תביא ראיות. אתה רוצה להוציא מהמצב שהיה מוחזק. אוקיי? מוחזק בעינינו, לא מוחזק, מישהו מוחזק במון. המצב שהיה מוחזק להיות כזה. אנחנו יודעים שזהו המצב. אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על זה במצב כזה, זה כנראה מה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא זה שאם בא אליי מישהו ותובע אותי, אומר מנה לי בידך, ואני אומר לו לאדם, חובת הראיה היא עליו. מוצאים לחבר עליו הראיה, על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח. אבל אם אני טוען, פרעתי, לא לאדם, לפני שיש מיגו שיכולתי להגיד לאדם, בלי המיגו, מה המצב הבסיסי? המצב הבסיסי הוא שאם אני אומר פרעתי, נטל הראיה הוא עליי. הוא ידוע כבעל הממון האחרון שכולנו מסכימים. מכאן ועלה מה קרה זה כבר בוויכוח. אוקיי? אז לכן בעצם נטל הראיה הוא עליי. לזה קוראים בעברית שיחה, המלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים. זאת אומרת, אם אתה הלוות לי בעדים, הווה אומר אנחנו יודעים שהייתה הלוואה, כן? עכשיו כשאני אטען שפרעתי, אם אני לא אביא עדים על זה שפרעתי, לא יקבלו את זה ממני. אני לא נאמן להגיד פרעתי. למה לא? כי אם ברור לבית הדין שהייתה הלוואה, אז אתה המוחזק, אתה המלווה. אוקיי? המלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים. זה מה שנראה מהגמרא כאן. עכשיו תראו הלאה. הגמרא ממשיכה, אז אני מזכיר שוב, מה השאלה? השאלה הייתה, למה במשנה רבי יהושע לא מביא את המקרה הזה כמקרה שבו הוא מודה מצד הפשע עשר? שאלתי למה צריך בכלל פשע עשר, לכאורה הוא נאמן הרי גם בלי פשע עשר, תשובה לא נכון, בלי הפשע עשר הוא לא יהיה נאמן, כי המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, אבל כאן הרי אין עדים על ההלוואה, כל מה שיש זה רק אני הודיתי שהייתה הלוואה, עכשיו הודעת בעדים זה כמאה עדים, זה נכון, אבל אם אני הודיתי שהייתה הלוואה הרי יכולתי לא להודות, יש לי פשע עשר, ממילא לא היית בכלל יכול לתבוע, או קרשי ותוספות לא משנה, וכיוון שכך אני גם נאמן להגיד שפרעתי, אבל רק בזכות הפשע עשר. בלי זה לא הייתי נאמן. ולכן שואלת הגמרא בצדק, למה המשנה לא הביאה את המקרה הזה? כאילו שרבי יהושע יודע במקרה הזה.
בגלל שאני זה שבעצם שיניתי את החזקת המעיטה.
כן. אז לכן שואלת הגמרא, למה רבי יהושע לא יודע במקרה הזה, שפה רואים את עוצמתו של הפשע עשר? שבזה רבי יהושע מודה. אז אומרת הגמרא ככה, משום דקבאי למתני סיפה, אם יש עדים שהוא לבא ממנו, והוא אומר פרעתיו, אינו נאמן. והקיים על הנמלווה את חברו בעדים, אינו צריך לפורו בעדים. עכשיו פתאום נשלף השפן הזה מהכובע. אנחנו בניתוח של החלק הקודם של הסוגיה של הקושייה, כבר היה ברור לנו שברקע עומדת השאלה אם המלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. נכון? זה עולה מניתוח. בגמרא זה עולה רק בתירוץ. הגמרא בעצם אומרת למה לא הביאו את המקרה הזה, בישר במשנה, אני מזכיר לכם את המבנה של המשנה. במשנה, הרשע של המשנה, או לא הרשע, אלא המציאתה, של המשנה אומרת, מודה רבי יהושע, באומר שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה, אם אינו שהוא נאמן, כי יש לו הפשע עשר. ואם יש עדים שהייתה של אביו, אינו נאמן. למה לא? כי אין לו פשע עשר. אומרת הגמרא, למה במשנה לא יוכלו להביא את המקרה הזה? את הרשע של המקרה יכלו להביא. אין בעיה, אתה צודק. ברשע של המקרה, של המקרה יכלו להביא, אבל את הסיפה לא יכלו לכתוב. למה? כי מה תכתוב עכשיו? אם היו לו עדים שלווה ממנו, כי למלווה היו עדים על ההלוואה, אז הוא לא נאמן. נכון? למה? המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. נכון? אם אין צריך לפורו בעדים, אז אפילו אם תביא עדים על ההלוואה, אני אוכל לטעון פרוע ואני אהיה נאמן. כי המלווה את חברו בעדים לא צריך לפורו בעדים, וזאת ההלכה. במילים אחרות, מה שהגמרא בעצם אומרת כאן, זה שהקושיה שלך היא נכונה. ברי שאפשר היה להביא את המקרה הזה. אבל לא יכולנו להגיד את הסיפה. נכון? זה מה שכתוב פה. אבל זה לא מה שכתוב פה.
אני חוזר שוב לשאלה שאני שאלתי קודם. הגמרא אחר כך אומרת, לקחתי ממך את השדה, שדה שלך, לא של אבא שלך, שלך, קניתי אותו ממך. אותו רעיון, אותו סוגיה.
מה השאלה? אתה רוצה ללמוד את הסוגיה שם עכשיו?
למה אתה מתרחק ליהוד
חטא? אני לומד עכשיו את הסוגיה ביהוד חטא. חזרנו עוד פעם לשאלה למה אני לומד את הסוגיות הקודמות. אמרתי.
שם אין את העניין הזה שחזקת הבתים, כל דברים
האלה. בהחלט יש.
לא,
יש שם את
העניין. אותו תירוץ.
אז לא, יש שם את העניין שחזקת הבתים. בואו לא ניכנס לזה. אני לא לומד את הקטע הזה בסוגיה בגלל זה. צריך שם להיכנס לחזקת הבתים. לא משנה, אנחנו לומדים את י"ח, מה אכפת לך? זה גם סוגיה. האומר שמועה זו טובה ושמועה זו לא טובה, אתה יודע. שמועה זו גם טובה, נכון? בוא נלמד אותה.
אבל להתרחק יותר, אתה יכול להתקדם
אחורנית. לא, להתקדם אחורנית, אני רוצה להתקדם קדימה, לא אחורנית. בסדר, אני אומר את הסוגיה כאן, לא משנה עכשיו, זה לא הדיון. אז הטענה, בסופו של דבר, מה שכתוב, לכאורה מה שכתוב בגמרא, אמרתי, זה לא כתוב בגמרא. לכאורה מה שכתוב בגמרא, זה שבעצם את הקושייה הזאת אפשר היה להביא. נכון? את המקרה הזה, סליחה. היה אפשר להגיד, הוא מודה רבי יהושע, בו אומר לחברו, לביתי ממך מנה ופרעתי. אפשר היה להגיד. רק אי אפשר היה להמשיך על המקרה הזה את הסיפה. אי אפשר היה להגיד, אבל אם יש לו עדים על ההלוואה, אז הלווה לא יהיה נאמן. לא נכון, גם אם יש לו עדים על ההלוואה הוא יהיה נאמן. למה? כי המלווה את חברו בעדים, לא צריך לפורו בעדים. מדיוק ככה. לכן אני חושב שזה לא כתוב בגמרא. מבינים את השאלה? רפאל, נכון? השאלה של רפאל היא שאלה מתבקשת. לפי מה שהצגתי עכשיו, זה לא נכון. גם את המקרה עצמו אי אפשר היה להביא, לא רק בגלל הסיפה. כי במקרה עצמו, מה אתה אומר לי? אבל בית חרו בעדים, לא צריך לפורו בעדים. נו, אז אתה אומר לי שגם בלי הפשע שר הוא נאמן. אז איך אתה יכול להביא את המקרה הזה בתור דוגמה שרבי יהושע מודה כי יש פשע שר? לכן לא נכון לקרוא כך את הגמרא, אני הסתבכתי עם זה. לא נכון לקרוא כך את הגמרא. הגמרא מתכוונת לומר את זה. היא אומרת, למה אי אפשר להביא את המקרה הזה? כי המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים, ולכן נאמנותו לא תלויה בפשע עשר, לכן אי אפשר להביא את זה. האינדיקציה לזה היא, בוא נראה את הסיפה. בסיפה כשיש עדים ואין פשע עשר, היינו רוצים להגיד שהוא לא יהיה נאמן, אבל לא נכון, אבל בית חרו בעדים, אין צריך לפרו בעדים, הוא יהיה נאמן גם בסייפה.
הוא
אבל בגלל זה גם מראש הדוגמה הזאת היא לא טובה. זה לא שהיינו יכולים להביא את הדוגמה לגבי הרישה, רק את הספר יש לנו בעיה, לא יכולנו להגיד. לא, גם ברישה זאת לא דוגמה מוצלחת. כי משהו, נכון שהוא נאמן ברישה, אבל הוא נאמן לא בגלל פשע עשה. עובדה שגם בספר הוא נאמן. הוא נאמן סתם, כי המלווה אתך בעדים, לא צריך לפורו בעדים. אז בעצם השאלה שאותה שאלתי בשלב הראשוני, זה התירוץ של הגמרא. מה שעניתי על השאלה קודם, אמרתי, הגמרא בהתחלה מניחה שהמלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים. זה הבסיס לשאלה, אחרת לא צריך פה פשע שר כדי להיות נאמן.
מישהו תקבע לי מתעסק, אז שתגיד בגלל שיש לנו
כלל... זה מה שהיא אמרה.
שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים,
ולכן מה, אז מה? או, זה מה שהיא אומרת. לכן אנחנו לא נזקקים... לא, כן היה צריך. אז אני מסביר, כן היה צריך. כי מה זה נקרא, לכן אנחנו לא נזקקים לפשע עשר? לכן אפילו אם יש עדים הוא יהיה נאמן, כשאין פשע עשר. זה מה שאומרים. משום דקבאי למתנסייפה שכשיש עדים הוא לא נאמן, לא נכון. הרי גם כשיש עדים ואין לו פשע עשר הוא יהיה נאמן. זאת אומרת, נאמנותו היא לא בגלל הפשע עשר. זה בדיוק מה שאמרו פה, רק אמרו את זה בדרך, בוא תראה את הסייפה ותבין למה גם ברישה זה לא מתאים. כי כל החידוש של הרישה זה שבסיסית הדין הוא של הסייפה, שהבן אדם לא נאמן. רק ברישה יש לו פשע עשר שבזכותו הוא כן נאמן. זאת אומרת, אגמר, אבל הדין הבסיסי של הסייפה לא נכון, אז גם ברישה משהו נאמן זה לא בגלל הפשע עשר. אוקיי? אז בעצם מה שהגמרא עונה זה מה שאני שאלתי על הקושייה בהתחלה. היא ראתה ברוח קודשה את מה שאני עתיד לשאול והיא תרצה את זה. עכשיו, אז בעצם יוצא ככה, הגמרא בהתחלה הניחה שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, היא לא אומרת את זה, אבל זה מה שהיא הניחה, כי בלי זה המקרה הזה לא זקוק לפשע עשר כדי שהבן אדם יהיה נאמן, נכון? ואת ההנחה היא שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, התירוץ קיים עלן שלא צריך לפורו בעדים, זה בעצם, עזבו עכשיו את הסיפה ואת הרישה, לא, לא הסיפה ולא הרישה, לא משנה כלום. אתה חושב בקושייה שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים? התירוץ לא נכון. המלווה את חברו בעדים להלכה אין צריך לפורו בעדים. או במילים אחרות, ההסבר שנתתי קודם, ההסבר שאומר שחזקה, חזקת ממון היא סוג של חזקה כמיתה, לא נכון. המוציא מחברו עליו הראיה. גם במקום שבו אני טוען פרעתי, לא לאדם. גם שם נטל הראיה הוא על התובע, כי הוא המוציא מחברו. במילים אחרות, הייתה פה איזושהי אבא אמינה, או יש דעה, זה מחלוקת בגמרא. אם הלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. לדעה שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, ההסבר הקודם שאמרתי הוא ההסבר הנכון. מה זאת אומרת? שבעצם אתה מוחזק בממון, אבל מי שמוחזק בחוב, זה המלווה. המצב האחרון שהיה ידוע זה שהכסף הוא שלו. זה חזקה כמיתה. ולכן המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. ההנחה היא שמוחזקות ממונית היא בעצם חזקה כמיתה. והתירוץ אומר, לא נכון, להלכה קיים עלן שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. במילים אחרות, גם אם החזקה כמיתה היא איתך, עדיין נטל הראיה הוא עליך. כי אני מחזיק בממון. אני מחזיק בממון. והמוחזקות, מה שקובע את זה, זה מי שמחזיק בממון, זה לא חזקה כמיתה. מוחזקות זה משהו אחר. בסדר? זה התירוץ של הגמרא. ככה?
זה משמעות עם מחזקות כמו המונית של הלווה? מה המשמעות שלה? השאלה אם אתה בגדר לווה שפרעת או לא פרעת, אבל המוחזקות עצמה היא חסרת בסיס.
לא הבנתי.
אתה מחזיק בכסף. אבל השאלה היא על הצד שאתה לבית ולא פרעת על הכסף לא שלך.
תמיד במוחזקות זה ככה. אתה מוחזק בכסף, על הצד שגזלת, מה זה עוזר שאתה מוחזק? אני טוען שגזלת. אתה טוען שלא גזלת. על הצד שגזלת, מה עוזר לך שאתה מחזק בכסף? תמיד מוחזקות היא על אחד הצדדים. המוחזקות מתה את הדין לטובת אחד הצדדים ונגד השני. מוחזקות תמיד לא מתאימה לשני הצדדים.
אני מודה
שלביתי. זה חזקה כמיתה.
זה בדיוק העניין.
זה חזקה כמיתה. מוחזקות היא לא חזקה כמיתה. אז אמרתי, זה חזקה כמיתה. אבל להלכה אנחנו, זה מה שאני אומר, מסקנת הסוגיה היא שמוחזקות בממון היא לא חזקה כמיתה. כן, היא לא חזקה כמיתה, היא משהו אחר. מי שקובע את היתרון בדיני ממונות זה ההחזקה הפיזית בכסף. לא המצב האחרון הידוע, כמו בחזקה כמיתה. זה משהו אחר. ולכן מה שאמרתי לכם בשם קונטס הספקות, קונטס הספקות בעצם מתלבט לגבי חזקת מרקמה. האם זה מוחזקות או חזקה כמיתה? אבל על מוחזקות עצמה ברור לו שזה לא חזקה כמיתה. והוא צודק, כי זאת מסקנת הסוגיה כאן. באהבה אמינה, כשחשבו שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, שם עלתה האפשרות שאולי באמת מוחזקות היא חזקה כמיתה, וכמו שנראה בהמשך, רוב הראשונים לא מקבלים גם את זה. אבל זה נראה עוד מעט. תראו,
צריך לבקר את הנושא הזה, למה
אתם
לא צריך
לפרוע בעדים?
הנושא הזה
שההלכה
היא זאת.
מוציא מחברו עליו הראיה. אתה מוציא ממני, תביא ראיות, אני אומר שפרעתי, מה אתה רוצה? לא חייב לך.
טוב,
זה לא חזקה כמה הייתה, לכן אמרתי, המסקנה היא שהמוחזקות היא לא חזקה כמה הייתה. זה עיקרון אחר, מי שמחזיק בכסף היתרון אצלו.
זה, אבל זה רק במטלטלין, זה לא בקרקע.
נכון, בקרקע זה בחזקת מרה כמה, ושם אמרתי זה קונטס הספקות, השאלה אם זה מוחזקות או חזקה כמה הייתה. שם הוא מתלבט, אבל מה שהבאתי משם זה שלגבי מוחזקות הוא ודאי לא מתלבט. למה לא? כי מסקנה, כמו שרואים במסקנת הסוגיה פה, מוחזקות זה לא חזקה כמה הייתה, זה משהו אחר. חזקת מרה כמה זה מין משהו כזה באמצע, ואפשר להתלבט האם זה זה או זה. אוקיי? עכשיו תראו את התוספות ישנים, מודפס על הדף. זה אות א' כזה בצד, באותיות קטנות. השתק הסלקא דאיתך, דאמלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים. ואין נאמן לומר פרעתי, כיוון דליק לי מיגו, מיגו כמובן הכוונה פשע עשר פה, כן? הוא מסיק, דקיים עלן, דאין צריך לפרעו בעדים. ונאמן לומר פרעתי, אפילו בלא מיגו. ממש מה שאני אמרתי, נכון? רק במילים ספורות, כל מה שאני אמרתי בעצם כתוב פה. הוא אומר, באב האמינה חשבנו שמלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים. ולכן בעצם הוא לא נאמן לולי אמיגו, רק בזכות הפשע עשה הוא נאמן. וזה מה שהגמרא שאלה, למה רבי יהושע לא הביא את המקרה הזה להראות את כוחו של הפשע עשה לפי רבי יהושע. תירוץ הגמרא, שאנחנו פוסקים להלכה, כמו אנד אמר שמלווה את חברו בעדים, לא צריך לפורו בעדים. אם כך נאמנותו לא נזקקת לפשע עשה, ולכן לא הביאו את המקרה הזה. והנפקמין היא שבסייפה, כשאין לו פשע עשה, הוא עדיין יהיה נאמן. גם כשיש עדי.
אז זה מסביר את רמי יהושע, למה הוא טיפל בקרקעות.
נכון. זה התשובה, זה התירוץ, למה הוא הביא את הקרקעות ולא הביא את המקרה הזה. אוקיי? אז בתוספות ישנים זה מה שכתוב פה.
כן, אבל גם הם מדברים על מיגו, לא על פשע עשה.
לא, לא. מיגו זה פשע עשה. בכלל, בשיטת התוספות, גם אמרתי בתוספות הרגילים, לא רק תוספות ישנים. בשיטת התוספות בדרך כלל ההתייחסות היא שפשע עשה זה מיגו. אתה תראו את זה גם בסוגיה הבאה, במשנה בדף י"ח עמוד ב', הכל תוספות לכל אורך הדרך, מניח שהפשע עשה זה מיגו. כן. רק מיגו יותר חזק, דיברנו, זה הסבר 1 ו-2 בפשע עשה, ולא הסבר 3-4, מה שדיברנו בשיעור על פשע עשה. האמת שהיה פה מקום קצת להקשות על העניין הזה, ממודה במקצת. הרי יש בתורה דין, יש בתורה דין של מודה במקצת. מישהו תובע ממני מנה ואני מודה בחצי, אז אני חייב להישבע על השאר. אם אני כופר הכל,
פטור.
זה מלווה חברו בעדים, לא צריך לפרעו בעדים. פורש בתורה, מה יש להתווכח על זה? פורש בתורה. למה התורה אומרת שכל עניין השבועה קיים רק במודה במקצת? כי בכופר הכל אתה פטור אפילו בלי להישבע, אתה פטור לגמרי. גם מודה במקצת אתה פטור על החלק שאתה כופר. אתה צריך להישבע עליו בשביל להיות פטור. אבל עדיין ברור שאתה פטור. אבל כשאתה כופר הכל אתה אפילו לא צריך להישבע, אתה פשוט פטור. נו, אז הנה לך ראיה שהמלווה את חברו בעדים, לא צריך לפרעו בעדים. אז מה המקום? אנחנו נראה עוד מה, זה מחלוקת המוראים בשבועות. ופה זה אהבה אמינה בגמרא, ואחרי זה תירוץ. מה שייך להגיד המלווה את חברו בעדים צריך לפרעו בעדים, זה נגד פסוקים. מה, הם חולקים על דין מודה במקצת? הם טוענים שגם בכופר הכל יש חיוב שבועה? זה האמת לא כך פשוט, יש שיטת רשי בבבקה מקוף זין, שאולי בפיקדון למשל, גם בכופר הכל יהיה חייב שבועה. אבל באופן הפשוט זה לא ככה. אני חושב שהתשובה שצריך לתת פה, זה שמודה שכופר הכל כשאומר לאדם הוא פטור וחובת הראיה היא על התובע. אבל כופר הכל שיטען פרוע, נטל הראיה הוא עליו. אני מדבר למאן דאמר מלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים. להלכה אנחנו פוסקים, אין צריך לפרעו בעדים. זאת אומרת להלכה גם אם הוא טוען פרוע, הוא המוחזק ונטל הראיה הוא על התובע. אני רק שאלתי לפי המאן דאמר שמלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים. מה והמינה של הגמרא אצלנו? לפי המנדה אמר הזה, איך הוא מסביר את כופר הכל שפטור? התשובה, כופר הכל פטור רק במקום שהוא אומר לאדם כשהוא כופר הכל. אבל אם הוא יגיד פרוע, זאת אומרת הוא מודה שהייתה הלוואה, הוא רק אומר פרוע, לשיטה הזאת שמלווה את חברו בעדים צריך לפרעו בעדים, הוא באמת לא יהיה פטור.
אז החזקה כמה הייתה חודרת
ל... נכון. אוקיי? זאת הערה, זה הערה בסוגריים, פחות חשוב לענייננו. עכשיו, תראו את התוספות דיבור המתחיל אין. אין צריך לפורו בעדים. ואין תאמר, למען דמה צריך לפורו בעדים, תיק שלה מתנית אינדאחה, דלית נמנה לך בידי. מה תוספות שואל? אתה עונה לי, בסופו של דבר, איך תרצת את הקושייה? שקיים עליהן להלכה, מלווית חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. אבל למען דאמר שמלווית חברו בעדים כן צריך לפורו בעדים, אין לך תירוץ לקושייה. נו, אז למען דאמר הזה, למה רבי יהושע לא מביא את המקרה הזה? אתה מתרס לי את זה לפי מאן דאמר אחד, נכון, אנחנו פוסקים גם הלכה כמוהו, אבל עדיין, יש המורה שסופר אחרת. המורה הזה, אין לו הסבר למשנה. איך הוא מסביר את המשנה? קשה עליו ממשנה על האמורה הזה, אז למה הגמרא בשבועות? הגמרא בשבועות הייתה יכולה להביא משנה נגדו.
שלא יכול להסביר,
זה רבי יהושע. כן. או בכל אופן, הוא לא יכול להסביר למה רבי יהושע לא הביא מקרה יותר... כן, יותר פשוט. אז אומר התוספות, קודם כל, עוד נקודה אחת, מה שאני אומר עוד פעם, זה ברור מאוד מהסוגיה, אבל אני רק, שימו לב, אני מחדד את זה, תוספות שואל רק למען דאמר, מלווית חברו בעדים צריך לפורו בעדים. גם תוספות מבין שהקושייה בהתחלה שהגמרא הביאה כאן, הולכת למען דאמר, מלווית חברו בעדים צריך לפורו בעדים. למען דאמר, אין צריך לפורו בעדים, התירוץ הוא לא רק מזה שאי אפשר להגיד את הסיפה. גם ברישא לא שייך, אין, הקושייה הזאת לא קיימת. זה מה שאני אמרתי קודם, גם בתוספות זה ברור. זאת אומרת, מה לך הגמרא, זה לא שייך לתוספות ולא תוספות. זאת אומרת, תוספות ויש לומר, דפלוגתא דתנאי פרק שבועת הדיינים, אינמי דלא חשיב לפירחה. זאת אומרת, קודם כל יש מחלוקת תנאים. ואם זה מחלוקת תנאים, אז לא נורא, המשנה הזאת הולכת כאחד התנאים, ובאמת התנא השני לא מסתדר איתה, הוא חולק עליה. אינמי, זה לא חשיב להפירך. דניחא לילה שמועינן, דן מחזיקים מנכסי קטן. כלומר, אולי המאן דאמר השני יכול להגיד, תראה, אין ראייה מהמשנה נגדי. המשנה, מה שכתוב, הדין הזה מקובל עליי. אתה רק אומר, למה לא כתבו דין פשוט יותר? אז אני אסביר לך למה. כי רצו להשמיע לך חידוש לגבי הדין של חזקת קרקעות. שמחזיקים בנכסי קטן.
זה
מה שרבו נאמר שם. כן, זה מה שיגיד המאן דאמר השני, שזה החידוש של המשנה. זה הכל, זה לא קושיה כזאת גדולה, למה לא הביאו מקרה אחר? לא הביאו מקרה אחר, כי רצו להשמיע את החידוש הזה. לא נורא. אוקיי? אבל זה מה שתוספות אומר. לענייננו אבל, מה שתוספות אומר, שבאמת העניין הזה של מלווית חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים, שנוי במחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים, אגב, אני לא לגמרי בטוח, כך תוספות אומר. בגמרא עצמה, מה שמפורש זה מחלוקת המוראים, לא תנאים. שאלה אם יש פה מחלוקת תנאים גם או לא, זאת שאלה לא פשוטה. אבל כך, יש פה איזושהי מחלוקת. בכל אופן, עוד מעט להגיע למחלוקת הזאת, ננסה להבין אותה יותר. רק הערה אחת, תקחו את הדפים, שזה יספיק. כן, אחד משני צדדים.
לא, יש רק צד אחד.
אה? לא, צד אחד, נכון, סליחה. פשוט, סליחה אחת, יש לי פשוט איזושהי הודעה שאני חייב... סליחה, פשוט משהו דחוף. בסדר? קיבלתם? אוקיי, תראו, יש סתם קטע מעניין. מה המצב סתם במערכות משפט רגילות? מערכות משפט רגילות, סתם, איך מסתכלים על זה בדעת בלבטים? בן אדם תובע ממני כסף, אם אני אומר לו לאדם, אין ספק, נטל הראיה הוא עליו, אין מה לדבר, זה ברור. מה קורה אם אני אומר פרוע? אמרנו שאצלנו בסופו של דבר המסקנה היא, המלווית חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. אני נאמן לטעון פרוע, הוא עדיין המוציא מחברו. הוא צריך להיות, להביא לי את הראיה. אוקיי? במערכות משפט רגילות, למשל גם במשפט הישראלי, לפחות עד כמה שאני בדקתי, מי שטוען שהוא לבא ופרה, נטל הראיה הוא עליו. אני אגיד יותר מזה, אפילו כשיש הפשע עשר, נטל הראיה הוא עליו. אפילו אם הוא עצמו אומר שהוא לבא, והוא גם אומר שהוא פרה. גם אז נטל הראיה הוא עליו. זאת אומרת, המשפט הישראלי לא מקבל לא את הפשע עשר, והמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. המלווה את חברו, בלי בעדים, המלווה את חברו צריך לפורו בעדים. אפילו אם זה לא בעדים, אפילו אם זה מכוח הפשע עשר שלי. כן? גם אז. זאת אומרת, זו התפיסה הפשוטה. אצלנו בהלכה אנחנו פוסקים הפוך. המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. ולכן פה אפילו לא נזקקים לפשע עשר. רק שגם למנדה אמר, זאת אומרת, ההלכה שונה מהחוק הישראלי בכפל. קודם כל היא פוסקת המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. זאת אומרת, אני, נטל הראיה הוא עליך עדיין, למרות שאני רק טוען פרוע. יותר מזה, אפילו לשיטה שמסכימה עם החוק הישראלי, ומשיטה את נטל הראיה עליי, אם אני אומר פרוע, במקום שיש לי פשע עשר, אני כן נאמן. כן? למען דאמר שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. יש לי פשע עשר, אני כן נאמן. המשפט הישראלי גם את זה לא מקבל. זאת אומרת, יש פה מחלוקת כפולה, עד כדי כך, אני רוצה רק שתשימו לב שיש פה חידוש. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט, כי באמת התחושה הפשוטה היא כנראה שמוחזקות זה איזשהו סוג של חזקה כמה הייתה. אם אנחנו יודעים שהייתה הלוואה, אז כשאתה טוען שאתה פרעת, נטל הראיה הוא עליך. כי אנחנו יודעים שאתה הלוואה, אין פה, זה לא משחק חדש, הוא פתאום איזה ממציא המצאות ואתה יכול לזרוק אותו מכל המדרגות, אוקיי? כן, עכשיו בהלכה זה לא ככה, אני אומר כפול, גם למד אמר לבית חברו בעדים צריך לפורו בעדים, אם יש לו פשע עשר הוא נאמן, מה שבחוק לא הולך, עד כמה שבדקתי עוד פעם, אני רק קראתי את זה. אם למד אמר, אבל להלכה אנחנו בכלל פוסקים על לבית חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים, כך שזה אפילו בלי פשע עשר הוא נאמן. סתם, בגלל שאני מוחזק, זה הכל. עכשיו, ובאמת תראו ברשב"א, בתשובה, המקור השני אצלכם, דילגתי על רב דוד פוברסקי, כי זה לא כל חשוב לענייננו, הרשב"א כותב ככה, והמלווה את חברו שלא בעדים, אינו נאמן לומר פרעתי. מה הכוונה? בעדים, מה הדין? המלווה את חברו בעדים לא צריך לפרעו בעדים, אז הוא נאמן. נו, אז מה זה המלווה את חברו בעדים שלא בעדים אינו נאמן לומר פרעתי? אם זה שלא בעדים אז הוא ודאי נאמן. יש פה סימן שאלה, נכנסתי. המלווה את חברו שלא בעדים אינו נאמן לומר פרעתי? ברור שכן. אוקיי? ומי שגובה כן על ידי ערכאות הגויים ודאי גזלנו. זאת אומרת, גם אצל הרשב"א ערכאות הגויים באמת לא קיבלו את הדין היהודי הזה. כמו עשינו. הערכאות של הגויים בזמן הרשב"א לא קיבלו את זה, ולכן היה לו חשש שמישהו ילך לערכאות של גויים, הדין אצלהם הראשונה מהדין שלנו, והוא יוציא את הכסף שעל פי הדין לא מגיע לו.
גזלן.
כן? אז לכן הוא אומר, מי שעושה את זה הוא גזלן, אבל מבחינתי לא חשוב כרגע האמירה, אלא הסאבטקסט. זה שהוא אומר את זה, זה מראה לנו שאותו הבדל בין מערכות המשפט הללו כבר היה קיים אז. בספרד של המאה, לא יודע, 13-14, אוקיי? טוב, אז זה סתם הערה מעניינת. לא, רשב"א, מה פתאום? רשב"א זה 113-14, משהו כזה. כן. במשנה במסכת שבועות, תראו את המקור הבא אצלכם. עכשיו אני רוצה להיכנס באמת למחלוקת עצמה. המלווה את חברו בעדים, אין, צריך או לא צריך לפורו בעדים. אני רוצה להבין את המחלוקת הזאת, ובסוף בסוף לחזור לסוגיה שלנו ולראות מה היא אומרת על המחלוקת הזאת, אוקיי? אז בואו נתחיל קודם כל עם הסוגיה שבה זה מרכז הדיון. זה סוגיה במסכת שבועות. המשנה שם, בדף למדחת, אומרת כך. מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר, אמר לו תנאו לי. נתתיב לך. פטור. אין לך בידי חייב. לאדם או פרעתי, נכון? נתתיב לך זה פרעתי, אין לך בידי זה לאדם. אוקיי? אז עוד פעם, בן אדם בא ותובע אותי, אומר לי, מנה לי בידך. הלוויתי לך מנה. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, הודיתי לו. אין לו עדים. הודיתי לו. אוקיי? מחר הוא הגיע, אומר לי, טוב, תביא את המנה שהלוויתי לך. שתי אפשרויות. אם אני אומר, פרעתי לך, מה הדין?
פטור.
פטור, למה?
לאדם.
הוא לא צריך עדים, שהוא פרע.
מה?
הוא לא צריך עדים, שהוא פרע.
כן, הוא פטור, זאת אומרת, לא צריך עדים שהוא פרה. אין לך בידי?
חייב.
חייב.
הוא דקו לפני זה.
כן.
נכון? זאת אומרת, אם הוא אומר לאדם הוא חייב, למה הוא חייב? הרי הטענת לאדם יותר חזקה. נכון, אבל אחרי שאתה כבר הודית שהייתה הלוואה, אתה לא יכול להגיד לאדם. אבל אם אתה אומר פרוע, זה כן, למה?
כי הוא לא צריך עדים.
כן? בגלל זה?
נראה לי.
או בגלל שיש לו פשע עשר.
זה
שאלה מעניינת. אם אתם זוכרים, בסוף השיעור על הפשע עשר, דיברתי על השאלה האם יש פשע עשר למפרע. זאת הייתה ההשלכה שמביאה מחנה אפרים ועוד אחרונים, בהבדל האם פשע עשר זה סוג של מיגו משודרג, או שפשע עשר זה משהו אחר. אז הם אומרים שההשלכה היא מה קורה, וראינו שתי דעות בשולחן ערוך הזה. אם יש פשע עשר לאחר זמן, אז זה אומר שפשע עשר הוא לא מיגו, כי מיגו לא מפרע, הוא לא מיגו. אם אין פשע עשר שלאחר זמן, אז כנראה שפשע עשר הוא מיגו. למה אם פשע עשר הוא לא מיגו, אז גם אחר זמן אומרים אותו? שני הסברים אחרונים, הסבר שלישי והרביעי בפשע עשר, מה שאמרתי, אם אתה קיבלת ממני את הכוח, אתה לא יכול להשתמש בכוח נגדי. מה זה משנה אם קיבלת אותו ממני אתמול? זה לא שמיגו אומר, מה יכולתי לעשות היום? יש לי אלטרנטיבה לעשות היום. לא יכול, עשיתי זה כבר אתמול. אז מיגו למפרע לא אומרים. אבל פשע עשר זה לא מיגו לפי התפיסה הזאת. פשע עשר זה לא בגלל שאני יכולתי להגיד משהו אחר. אלא פשע עשר אומר, אם אתה קיבלת ממני כוח, אל תפעיל אותו נגדי. אז מה אכפת לך אם קיבלת אותו אתמול? עדיין אל תפעיל אותו נגדי, קיבלת אותו ממני. אוקיי? אז לכן אם פשע עשר הוא לא מיגו, אז פשע עשר יכול לעבוד גם למפרע. אם הוא מיגו, אז אין מיגו למפרע.
בסדר?
עכשיו זה פותח לנו שתי אפשרויות להבין את המשנה כאן. אם הוא אומר אין לך בידי, אז ברור כמובן, כי זה הולך נגד ההודעת בעדין שלו מקודם, הייתה הודעה שהוא הלווה.
הוא לא אמר אין.
מה?
הוא לא אמר אין.
אמר לו אין. ענה לי בידך, אמר לו אין.
שתי אופציות.
ענה
לי בידך,
והוא לא היה שותק. לא, הוא אמר אין. זה היה המקרה. עכשיו מקרה, למחרת הוא בא אליו ותובע את המנה, הוא אומר לו אין לך בידי. אתמול כבר הודעת, הודעת בעדין כמה עדים דמי. אז נכון, זה ברור, אז אין מה לדבר. אני מדבר על המקרה שלפני. אם הוא אומר נתתיב לך. נתתיב לך פטור. למה פטור? שתי אפשרויות. אפשר להגיד שזה הולך לשיטה שהמלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים. והנאמנות שלו, שהוא לא ילווה לו בעדים, יש לו פשע עשר. ההלוואה היא על בסיס ההודעה שלי. אז יש לי בעצם פשע עשר. לכן אני נאמן. אבל אם באמת היו עדים, אז לא הייתי נאמן. וזה הולך לשיטה שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, נכון? אפשרות אחת לקרוא את המשנה. אפשרות אחרת, לא. המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. ולכן אני נאמן, אני נאמן גם בלי פשע עשר. אוקיי? אני נאמן גם בלי פשע עשר. ושמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. הקריאה הזאת קצת קשה במשנה. כי למה צריך את זה שהוא אמר לו הן? גם בלי שהוא אמר לו הן, באו שני עדים. זה הכל. מה אתה צריך את הפשע עשר? גם בלי פשע עשר הוא נאמן, סתם בגלל שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. זה הכל, מה זה משנה עכשיו, מה כל המשחק הזה, אתמול אמרת לי הן, ואתה אמרת, וזה היה אתמול, בשביל מה, בא מישהו ותובע אותי, אמרתי לו, פרעתי לך, חובת הראיה היא עליך, זה הכל, מלווה חברו. לכן אני אומר, הקריאה פשוטה במשנה, זה כמנדה אמר, מלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים.
אולי זה בגלל הספר, בגלל אין לך בידי חיה, שזה המשחק?
אולי. יכול להיות. אבל אני אומר, זאת ההערה. בכל מקרה, אבל יש פה שתי קריאות של המשנה. נכון? מהמשנה עצמה אי אפשר להוכיח דבר ברור. במה זה יהיה תלוי? זה יהיה תלוי בשאלה האם פשע עשר הוא מיגו או לא. הנה, פתאום מתחברת לנו השאלה אם פשע עשר הוא מיגו או לא, לשאלה האם המלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. למה? כי אם הפשע עשר זה מיגו, אז פה אין לו מיגו. כי זה מיגו למפרע. אז למה הוא נאמן? אז למה הוא נאמן? פשע מלווה את חברו בעדים. אין צריך לפורו בעדים. לא צריך פשע עשר בשביל להיות נאמן. הוא נאמן סתם כי הוא נאמן להגיד פרוע. נכון? אם הפשע עשר הוא מיגו, אז את המשנה הזאת חייבים לקרוא לפי שיטת ההלכה. שמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. אם פשע עשר הוא לא מיגו, ואז אפשר להבין שיכול להיות פשע עשר גם אחרי זמן, אז יכול להיות שמשהו נאמן כאן, זה למרות שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. רק הוא נאמן כי יש לו פשע עשר, גם למפרע הפשע עשר עובד, כי זה לא מיגו. אוקיי? אז תראו, הכל פה מתחבר. זאת אומרת, מחלוקת האם הפשע עשר הוא מיגו או לא מיגו, זה מחלוקת הרש"י ותוספות מה שראינו, שמתחבר כמובן לשאלה מה זה פשע עשר, מגודל בעל שתיק או מגודל האדם. כתוצאה מזה יוצאת מחלוקת האם יש פשע עשר למפרע או לא למפרע. מחלוקת שלישית שנתלית באותו דבר. וכתוצאה מזה, כשקוראים את המשנה פה, יוצאת המחלוקת הרביעית, האם המלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. שהיא כמובן לא קשורה בטבורה למחלוקות הקודמות. אלא לאור המחלוקות הקודמות נפתחת אופציה לקרוא את המשנה כאן באופן אחר. לא שיש קשר ענייני בין המחלוקות הקודמות למחלוקת האם המלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. אין קשר ביניהם. אבל לאור המחלוקות הקודמות צריך לבדוק איזה אפשרויות יש לנו לקרוא את המשנה פה. האם הנאמנות שלו היא רק בגלל הפשע עשר, או שהנאמנות שלו יכולה להיות גם בלי הפשע עשר. וזה הוביל אותנו למלווה את חברו בעדים, אם צריך או לא צריך לפורו בעדים. אוקיי? עכשיו בגמרא שם באמת בדף מ"א, תראו את המקור הבא אצלכם, המוראים נחלקים בעניין הזה. מנה לי בידך וכו'. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. כי אמרית, זאת אומרת, זה שיטת רב יהודה אמר רב אסי, בסדר? זה אהבה מינה בסוגיה שלנו. כי אמרית כמי דשמואל, אמר לי, יכול לאמר לו, פרטיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. זאת אומרת, נראה מה המשמעות של העניין הזה. זאת אומרת, הוא לא צריך להביא את העדים על הפיראון, אם הוא יטען שהפיראון היה בפני עדים, זה בסדר. לא צריך להביא את העדים, רק צריך לטעון שהיו עדים בזמן הפיראון. אחרי זה, תנן, מנה לי בידך ואמר לו הן, למחר אמרת נאו לי נתתיו לך פטור, ואחר כיוון דתווי בעדים, כיוון דאוספי בעדים דני וקטני פטור, תיובת דרווסי, אמר לך רווסי, בסדר, בקיצור יש פה איזה שהם דיונים, בסופו של דבר, תראו, תנאי, אתם רואים את ההמשך? אמר לך שמואל תנאי, רואים את זה? דתניה, בעדים הבאתיך, בעדים פרלי. הבאתי לך בעדים? אני רוצה את הפירעון בעדים. או ייתן או יביא ראיה שנתן. מה זה? אבל בית חברו בעדים צריך לפורו בעדים, נכון? כי אתה לא נאמן בלי עדים. רבי יהודה בן בטרה אומר, יכול לומר לו פרטיך בשביל פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. במילים אחרות, הוא לא צריך להביא את העדים, אבל צריך שיהיה שם עדים. אוקיי? פריך רב אחא ממאי דבשת הלוואה קאי וכו'. אמר רב פאפי משמי דרבה, הלכת המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. ורב פאפה משמי דרבה אמר, המלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. ואם אמר, אל תפרעני אלא בעדים, צריך לפורו בעדים. אם הוא יתנה את ההלוואה בזה, שאתה תפרע בעדים, זה משהו אחר. ואם אמר, פרטיך בשביל פלוני ופלוני ואחור למדינת הים, נאמן. עוד פעם, יש פה מחלוקת הרב פאפי ורב פאפה, בשאלה אם מלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים, כנראה גם יש פה איזה מחלוקת תנאים, בין רבי יהודה בן בטרה ושם הראשון, לא זוכר, תנא קמא, כן? אז מה שתוספות הזכיר אצלנו, שיש פה מחלוקת תנאים בעניין הזה, ואז זה מה שאנחנו רואים, מחלוקת במשנה, בגמרא. אמרתי שאת המשנה עצמה אפשר לקרוא בשתי הצורות, אבל כיוון שבגמרא... זה עוד רגע נגיע לזה, עוד שנייה. זה עוד פרשייה שתסבך אותנו, אבל כרגע אני עוד עוזב את זה. אז יש מחלוקת המוראים בין רב פאפי ורב פאפה, אם המלווה את חברו בעדים צריך או לא צריך לפורו בעדים. המחלוקת הזאת נתלית במחלוקת תנאים, רבי יהודה בן בטרה ותנא קמא. בעצם אמרתי שזה גם שתי צורות לקרוא את המשנה בשבועות. אבל כיוון שיש לנו מחלוקת תנאים בעניין הזה, אז גם אם את המשנה בשבועות לא מצליחים לקרוא באחד האופנים, לא נורא. כי המורה שיוצא לא מתאים למשנה בשבועות, יגיד בסדר, אני הולך כמו רבי יהודה בן בטרה. אני הולך כמו התנא, שיש מחלוקת תנאים בעניין הזה, אז מותר לי לפסוק הלכה כמו כל אחד מהם. לכאורה, יש פה בעצם מחלוקת בשתי השיטות שראינו בסוגיה שלנו, בין אב ואמינה לבין המסקנה. נכון? אז בואו נראה עכשיו בראשונים, אני אתחיל עם שיטת רב פאפי, שזה אב ואמינה אצלנו בסוגיה, שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. אוקיי? למה באמת צריך לפורו בעדים? אני הסברתי את זה בסוגיה שלנו. אבל בואו נראה איך הראשונים מסבירים. תראו את הרשב"א, הרשב"א בשבועות. המלווה את חברו בעדים, שהעמיד עדים בהלוואה. דאב אליי, כאילו אמר לי, בעדים אני מלווה לך, בעדים פרלי. ולפיכך, או ייתן, או יביא ראיה שנתן. אז מה הרשב"א בעצם אומר? שהשיטה של רב פאפי, שהמלווה את חברו בעדים, צריך לפורעו בעדים. יש פה איזושהי התניה מכללה. כשאני העמדתי עדים על ההלוואה, בעצם הראיתי שאני לא לגמרי נותן בך אמון. עובדה ששמתי עדים כדי להיות בטוח. אם אני לא נותן לך עדים, זה כאילו שבעצם התניתי שכשאתה פורע לי, אני מבקש שתביא לי עדים, כראיה. אני לא מוכן לקבל את האמירה שלך. האמירה שלך לא אוטומטית נאמנת עליי. זכותי יהיה לדרוש ממך עדים על הפירעון. תפרע לי בבקשה בעדים.
זה לא מסתדר, אבל כרי כל הלוואה באיזשהו מקום בהתחלה צריכה להיות בעדים.
לא נכון.
לא. אז האמירה בעל פה?
כן.
אמירה בעל פה זה אופרה אחרת בכלל.
יש לך משהו נגד האופרה ההיא? בסדר, זה האופרה הזאת. אפשר לעבוד בעל פה. זה משהו אחר, זה הנהגה מוסרית, לא להעמיד אותו לפני עיוור, אבל ודאי שהלוואה, הלוואה בלי עדים היא הלוואה תקפה.
אבל שכתוב שכל המלווה חברו בלי עדים.
נו, זה מה שהוא אמר, זה רק עניין מוסרי. שאל תכשיל אותו בלפני עיוור, שהוא יבוא להיכשל ולא לפרוע. אבל ברור שאם אתה מפריע, אתה מלווה בלי עדים, הוא חייב לך. אין שאלה שהוא לא חייב לך אם הלווית לו בלי עדים. רק אל תעשה את זה, כי אתה מעמיד אותו בפני מכשול. כי הוא יתפתל לא להחזיר לך, כי אין לך עדים על ההלוואה. בסדר? אז ההסבר של השיטה, דברי הרשב"א הם דברים שסותרים את מה שאמרתי קודם, צריך להבין. הרשב"א בעצם אומר שגם רב פאפי, שאומר המלווה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים, בעצם סובר שלמעשה הלווה היה צריך להיות ידוע לעליונה. היה צריך להיות פטור. למה אני לא מאמין ללווה? פשוט בגלל שהייתה איזושהי התניה מכללה, אם הוא העמיד עדים, הוא כנראה מצפה שגם הפרעון יהיה בעדים. אבל לולי הסברה הזאת, מעצם דיני הראיות, אם הוא תובע אותי, ואני אומר לו, פרעתי, גם רב פאפי אומר שאני נאמן. מן הדין אני נאמן, אוקיי? כל מה שרב פאפי אומר שאני לא נאמן, זה רק בגלל שאם הוא העמיד עדים, אז יש פה איזושהי התניה מכללה. זה לא מה שאני אמרתי קודם. אני הסברתי בסוגיה אצלנו, שמלווה את חברו בעדים, למה המנדה אמר שצריך לפורו בעדים, למה צריך לפורו בעדים? כי זה כמו חזקה כמיתה. נכון? זה כמו חזקה כמיתה, הכוונה, מה שידוע זה שהכסף היה של המלווה. אני עכשיו רוצה לטעון שפרעתי, שאני אביא ראיה. אני מנסה לשנות את המצב שהיה ידוע. נכון? כמו חזקה כמיתה. ברשב"א, אם זה היה, לא היה צריך להגיד את כל מה שהרשב"א אומר. לא היה צריך להגיד שהוא העמיד עדים, ובזה הוא גילה שהוא רוצה גם את הפירעון בעדים. לא קשור, זה דיני טוען וניתן. זה פשוט דיני ראיות, זה לא צריך להגיע לאום דעת הצדדים. בדיני ראיות הפשוטים, אני לא יכול לטעון פרוע נגד חזקה כמיתה שהייתי חייב לו. הרשב"א לא מקבל את החזקה כמיתה. עכשיו, כמובן, להלכה אין את החזקה כמיתה גם בסוגיה שלנו. אבל אני מדבר בשיטת רב פאפי, שהוא אב האמינה בסוגיה שלנו, שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. בשיטה ההיא לכאורה מוחזקות זה חזקה כמיתה. הרשב"א טוען גם בשיטה ההיא מוחזקות זה לא חזקה כמיתה. אמרתי לכם שהראשונים לא יקבלו את זה אפילו בשיטה של המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. גם שם הראשונים לא מקבלים את זה. זה לא בגלל חזקה כמיתה. אלא זה בגלל שהייתה פה איזושהי התניה מכללה. לולי זה, באמת הייתי פטור כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה. בסדר? וזה עוד הרבה הרבה יותר חזק. עכשיו זה כבר מחלוקת שלישית מול עולם החוק. הבאתי שתי מחלוקות. קודם כל אנחנו פוסקים המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. אני נאמן להגיד פרוע. בית, אפילו לשיטת רב פאפי, שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, אם יש לי פשע עשר, אני כן נאמן. גם את זה החוק לא מקבל. הרשב"א אומר יותר מזה, גם אם אין לי פשע עשר, גם אז באופן עקרוני הייתי צריך להיות נאמן, לולי הייתה פה איזושהי התניה מכללה כי עמדנו עדים. אוקיי? זה מרחק שמיים וארץ מהתפיסה המשפטית המקובלת. אז ככה רשב"א אומר.
אז כשרשב"א, אם הוא מודה, אם הוא לא באמת הבא לו בעדים, הוא אומר
לוויתי, אז באמת יהיה פטור. יותר מזה, יהיה פטור וגם בלי פשע עשר.
זה רשב"א שהמשנה הגדולה.
בדיוק. תחשבו, תבינו, הרשב"א הוא לא נגד מה שאני אמרתי קודם. הרשב"א הוא נגד הגמרא. כי לפי הרשב"א אין מקום לקושיית הגמרא אצלנו. אתה תמיד מקדים אותי בצעד. לפי הרשב"א אין מקום לקושיית הגמרא אצלנו. מה הגמרא אצלנו שאלה? ודיברנו על זה שזה למאן דאמר המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. מה הגמרא שואלת? למאן דאמר הזה יבוא רבי יהושע ויגיד, מנה לך בידי ופרעתי, פרעתי, פרעתיך, זאת אומרת, הלוות לי ופרעתיך, הוא נאמן בגלל הפשע עשר. לפי הרשב"א, מה פתאום? הוא לא נאמן בגלל הפשע עשר, הוא נאמן גם בלי הפשע עשר. למה? כי אם הוא לא העמיד פה עדים, אז הוא לא תובע ממני פירעון בעדים. זה שאני מודה לו על זה שהייתה הלוואה, אז מה? זה לא קשור. לא, לא בלי הפשע עשר. גם בלי הפשע עשר. הרי הרשב"א טוען שגם הרב פאפי סובר שאני בעצם נאמן. אני הלווה נאמן להגיד פרוע. כל מה שאני לא נאמן זה כשאם המלווה העמיד פה עדים, אז הוא כנראה מצפה שאני גם מפרע לו בעדים. אבל אצלנו הסיפור שלא היו עדים, המלווה לא העמיד עדים. אני הודעתי שהייתה הלוואה, אני העדים. הודעת בעל דין שלי. אז אין פה את הסיטואציה שמוכיחה על דעתו של המלווה שהוא מצפה לפירעון בעדים. במצב כזה גם לשיטת רב פאפי אי אפשר להעמיד את המשנה שלנו במקרה של מנה לך בידי ופרעתיך. ופרעתיך. כי אתה לא נאמן בגלל הפשע עשר, אתה נאמן סתם בגלל שזה, בגלל שאין צריך לפורו בעדים. לא בגלל הפשע עשר. ואת הרשב"א לא נגד מה שאני אמרתי קודם, הרשב"א הוא נגד הגמרא. תראו את הר"ן, מקור הבא אצלכם. שאין העניין משום מטעם וכולי. שאין העניין מטעם שיעבוד, אלא מפני שכל שילווה הוא בעדים, אני מדלק קצת, אנו אומרים שוודאי אין הלווה פורעו בלא עדים. לא שאסור לו לפרוע בלי עדים, אלא נטייתו הטבעית, הפסיכולוגיה שלו, זה שאם הוא לווה בעדים, הוא לא יפרע בלי עדים. כי הוא מפחד מתביעה עתידית, והוא לא יוכל להתגונן אם אין לו עדים על הפירעון. אז הוא יקפיד לפרוע בעדים. והתאין ואמר בלא עדים פרעתיו, אמרינן דוודאי שיקור ומשקר. וכיוון שהמלווה יכול לברר על ועתו על פי עדים, אין הלווה יכול לפרוע לו אלא בעדים, כדי שלא יחזיקנו המלווה בין הבריאות בלווה ואינו משלם. לא בגלל שהוא יוצא ממנו כסף, הוא לא יוצא ממנו כסף. אבל כדי שהלווה לא יחזיק אותו בין הבריאות כמישהו שלווה ולא שילם. מה הר"ן מניח? הסבר אחר מהרשב"א. הר"ן טוען שבעצם המלווה את חברו בעדים גם לפי רב פאפי לא צריך לפורו בעדים. אבל בפסיכולוגיה של אנשים, אם היו עדים על ההלוואה, בן אדם לא יפרע בלי עדים. הוא לא ייקח את הסיכון הזה. אוקיי? ולכן עכשיו אם הוא יבוא ויגיד פרעתי בלי עדים, לא נאמין לו. כי בפסיכולוגיה של בני אדם אנשים לא יפרעו. לא בגלל שהוא לא באמת לא נאמן. אלא כי אנשים בדרך כלל לא סומכים על הנאמנות הזאת. כי הם לא רוצים שמישהו ישמיץ אותם אחרי זה ויגיד שהם לבו ולא פרעו. הוא לא צריך להוציא מהם את הכסף. הוא לא צריך להשמיץ אותם. אז בגלל הפחד מההשמצה, אז הם ודאי יקפידו כשהם פורעים לעשות את זה בפני עדים. ממילא אם אתה עכשיו בא ואומר שפרעת בלי עדים, אתה לא נאמן. כך אומר הר"ן. זה הסבר אחר מהרשב"א, אבל הוא דומה לרשב"א בנקודה אחת. הוא
מפתח את זה לאיזה חוסר נאמנות דו צדדית, שכמו שהלווה לא נאמן למל וגם המל ולא נאמן לנווה, והוא מפחד שיתבע אותו פעם אחרת.
נכון, אבל הוא לא יצליח לתבוע אותו.
זה בכלל לא מצד המל.
הוא לא יצליח לתבוע אותו, כי אני בעצם נאמן. גם אם הוא ילווה לי בעדים, אני נאמן. בדיוק. זאת אומרת שגם רב פאפי מסכים.
נכון. חוסר הנאמנות ההדדית שקיימת ביניהם.
אבל זה לא חוסר נאמנות אמיתי. זה חוסר נאמנות פסיכולוגי, כי אמיתית, משפטית, אני כן נאמן. משפטית הוא לא יצליח להוציא ממני כסף, גם אם הוא ילווה ממני בעדים. אבל עכשיו, אחרי שזאת הפסיכולוגיה, אז עכשיו הוא כבר גם יצליח להוציא ממני כסף. הוא כבר כן יצליח. למה? כי עכשיו כשהוא יתבע אותי ואני אגיד, רגע, פרעתי לך בלי עדים. אז בית הדין יפתח עיניים ויגיד, מה, ולא פחדת שהוא ישמיץ אותך?
זה חוסר סבירות.
ולכן כנראה לא פרעת, אתה שקרן. ממילא אנחנו כבר לא נאמין לך שפרעת בלי עדים. אז מעיקר הדין אתה פרוע, אתה נאמן לפרוע בלי עדים. רק בני אדם לא ייקחו את הסיכון שמישהו ישמיץ אותם. וכיוון שכך, אז עכשיו בסוף בסוף בשורה התחתונה, אדם לא יוכל לטעון פרעתי בלי עדים.
זה אולי כמו הטענה הסבירה שאמרנו. שאין לו מיגו, שאין לו
שעשר. ש?
שאינו אומרים שאם בן אדם פרעתי בתוך הזמן, אז הטענה הסבירה. פרעתי בלי עדים כשהיו עדים,
אבל פה זה אפילו לא מיגו, אלא זה מה שהוא טוען. פרעתי בלי עדים. טענה לא מתקבלת, כי טענה לא סבירה.
כן.
הנקודה, תשימו לב, במובן הזה אבל, הר"ן כן מצטרף לרשב"א. גם הר"ן מסכים שאין ולא יכול להיות ויכוח על זה שבדיני הראיות הרגילים, הלווה נאמן להגיד פרוע. גם רב פאפי, שאומר המלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים, זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין מבחינת דיני ראיות, הלווה נאמן לכל הדעות. אין ויכוח על זה. כל מה שרב פאפי רק טוען, נכון, אבל בפרקטיקה אנשים מפחדים מהשמצות וכל דברים כאלה, והם כן פורים בעדים, ולכן עכשיו כשתבוא ותגיד שפרעת בלי עדים, לא נאמין לך.
זה לא היה לבית דין לפסוק נגדו?
כן, כן, ככה טוען הר"ן. בסדר? ככה הוא טוען. אבל לענייננו, גם הר"ן הוא נגד הגמרא שלנו. כי לפי, שנייה אחת, לפי הר"ן מה יוצא? לפי הר"ן בעצם יוצא שגם לפי רב פאפי, שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, רבי יהושע לא היה יכול להגיד, רבי יהושע לא היה יכול לבוא ולהגיד, הלוות לי מנה ופרעתי לך. כי הנאמנות שם היא לא מצד הפשע עשר. גם הר"ן יסכים ששם זה לא מצד הפשע עשר, לא רק הרשב"א. למה? כי שם הרי אין עדים על ההלוואה. אם אין עדים על ההלוואה, אני לא מפחד מהשמצות. השמצות זה כשהוא יכול להוכיח שהייתה הלוואה, אם יהיו השמצות, אני אגיד לא הייתה הלוואה, אני אכחיש את עצם ההלוואה. אני לא אגיד פרעתי, אני אכחיש את עצם ההלוואה אם הוא ישמיץ אותי. לכן הנקודה היא שפה גם הר"ן יסכים, כמו הרשב"א, שבמקרה כזה הנאמנות היא גם בלי פשע עשר. גם למען דאמר מלווה חברו בעדים צריך לפורו בעדים, לא צריך פה פשע עשר. זה נגד הגמרא. כי בגמרא אצלנו כתוב שהמלווה חברו בעדים צריך לפורו בעדים, זה באמת קושיה על רבי יהושע. כי הנאמנות פה היא מצד הפשע עשר. ולכן השאלה למה המשנה לא הביאה את זה. ומתרצים שזה רק למען דאמר מלווה חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. אוקיי? הר"ן והרשב"א נסתרים מהגמרא שלנו. יש, אני רק רוצה להעיר פה.
את הלשון הזאת, צריך לפורו בעדים, זה פורה, זה חובה שמוטלת עליך על עובד.
נכון, בשורה התחתונה, נכון.
אנחנו רוצים את זה לגמרי.
לא משנה, בשורה התחתונה זה באמת חובה שמוטלת עליך, רק זה בגלל איזשהו חשבון פסיכולוגי. אבל עדיין, הדין הוא דין. לא, זאת אומרת, צריך לפורו, לא, זאת אומרת, צריך לפורו, הכוונה שורה תחתונה. לא, וממילא עכשיו גם אתה צריך לפורו בעדים באמת. אבל בסופו של דבר אתה באמת צריך לפורו בעדים, זאת אומרת, בלי זה לא תהיה נאמן. נכון, אבל שזה לא עיקר הדין, זה איזשהו חשבון פסיכולוגי כזה, לא דיני ראיות הפשוטים. במובן הזה גם הר"ן וגם הרשב"א הולכים באותו כיוון, וזה נגד הסוגיה שלנו. חזיתית נגד הסוגיה שלנו. התוספות ישנים בסוגיה שלנו, וגם בתוספות ראינו את זה, אבל אני אומר, זה פשט הגמרא, לא צריך את התוספות ישנים ואת התוספות בשביל זה. כתוב לא כך. כתוב שההסבר ברב פאפי הוא הסבר שלישי, לא כמו הר"ן ולא כמו הרשב"א. ההסבר ברב פאפי שהמלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים, כי זאת חזקה כמיתה. כי מוחזקות היא חזקה כמיתה, זה הכל. בלי התניות מכללה, ובלי פחדים פסיכולוגיים, בדיני ראיות. ויש ידוע שהייתה הלוואה, אם אתה טוען שפרעת, חובת הראיה היא עליך. כמו בחזקה כמיתה. זה שיטת רב פאפי, וזה מה שכתוב בסוגיה אצלנו. איך להבין בכל זאת את הסוגיה שלנו לפי הר"ן והרשב"א? אולי, אולי. מה שהגמרא אומרת. מה שהגמרא אומרת, שקיים על הנמלות חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים, יכול להיות שהגמרא מתכוונת פה להגיד עיקרון שנכון גם לרב פאפי. גם לרב פאפי המלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. כל מה שרב פאפי אומר שצריך זה בגלל ההסברים של הר"ן והרשב"א, לא בגלל שיש עיקרון שצריך לפורו בעדים. ממילא גם אי אפשר להעמיד לשיטתו את המשנה. מה שהגמרא אומרת בהמשך, היא לא אומרת, טוב, אבל להלכה, רב פאפי אתה צודק, אבל להלכה קיים עליהן, המלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים, ולכן אי אפשר להעמיד את המשנה בציור הזה. לפי הר"ן והרשב"א יכול להיות שצריך להגיד אחרת. מה שהגמרא אומרת זה שכיוון שלהלכה קיים על כיוון שקיים על המלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים, וכיוון שגם רב פאפי מסכים לזה, רק הוא אומר שיש התנאי המכללה או אומדנה פסיכולוגית או משהו כזה, זה הכל. אבל במשנה שלנו אין אומדנה כזאת. אז גם לפי רב פאפי לא צריך פה הפשע עשר כדי להיות נאמן. זה מה שהגמרא עונה. ולפי הר"ן והרשב"א הגמרא לא עונה, טוב, אבל רב פאפי הוא לא להלכה. לא. היא אומרת, להפך, גם רב פאפי סובר שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים עקרונית. כל מה שצריך זה משימה צדדית. והשימה הצדדית הזאת הרי לא קיימת פה, כי פה אני המקיים של השטר, אין עדים על ההלוואה. אז הסיבות של הר"ן והרשב"א לא קיימות פה. לכן גם לפי רב פאפי זה לא הולך, בגלל שאי אפשר להעמיד את זה בגלל הפשע עשר.
אז
גם
הקשה
קריאת
התוספות.
מה?
אז עליהם לא הקשה קריאת התוספות.
נכון, בדיוק. ולכן תוספות ודאי לא למד כך. וגם התוספות ישנים כנראה לא למד כך. כי לפי הרן והרשב"א, קושיית התוספות לא קשה, לכן הבאתי אותה. כי תוספות שואל, אז רגע, מה אם המן דאמר צריך לפורו בעדים? לפי הרן והרשב"א הסברנו. גם למן דאמר צריך לפורו בעדים, התירוץ של הגמרא מסביר למה אי אפשר להעמיד את המשנה שלנו באופן הזה. כן, כי גם לשיטתו זה לא מצד הפה שעשר. אוקיי? אז קושיית התוספות מראה שתוספות לא למד כך. עכשיו תראו, פה נכנס המנטרה החוזרת הזאת בסוגיית שבועות. הרי סוגיית שבועות אומרת, יכול לומר לו פרטיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים. מה זאת אומרת פרטיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים? אני בעצם פרטתי לך בפני עדים, נכון? רק הם הלכו. לפי הרן והרשב"א, גם רב פאפי יודע שאני נאמן במצב כזה. סליחה, לא, לפי הרן, לא לפי הרשב"א, לפי הרן. למה? כי הרי מה הרן אומר? אני לא מאמין לך שאתה הלכת לפרוע לא בפני עדים. מה אתה רוצה? אני פרעתי כן בפני עדים. רק עכשיו, זה היה לפני שנה. עכשיו הם הלכו, מה אתה רוצה? אני לא יכול להחזיק אותם אצלי בכיס כל הזמן. אז אין את, שנייה אחת, אז אין את הטענה של הרן פה. פה לפי הרן, באמת רב פאפי יודע שהוא יהיה נאמן. לכן הגמרא כל הזמן חוזרת ואומרת, כן, אבל אם אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, זה גם בסדר. למרות שהוא לא מביא את פלוני ופלוני עכשיו. זאת אומרת, רואים שם בגמרא כבר, שהמן דאמר צריך לפורו בעדים, זה רק מסיבה צדדית של הרן והרשב"א. של הרן, לפחות. למה אני אומר שברשב"א זה לא ככה? כי הרשב"א טוען שבמקום שבו אתה פרעת בעדים, אתה הלוות בעדים, יש פה שתנאה מכלל, אני לא מאמין לך כשתטען פרוע, אני רוצה שתביא לי עדים על הפירעון. אז לא מספיק שאתה פרעת בפני עדים, אני רוצה שתביא את העדים. לא מאמין לך שפרעת. מה זאת אומרת? הרי זה לא שאלה, לפי הרן זה שאלה פסיכולוגית. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שירשית על עצמך לפרוע בלי עדים? אז אומר, לא נכון, לא הרשיתי לעצמי, אני פרעתי כן בפני עדים. הם רק הלכו, אז אין בעיה. הבעיה של הרן יורדת. אבל לפי הרשב"א, זה התניה, אני דורש ממך ראיה על הפירעון. פרעת בפני עדים? תביא אותם. בסדר? אז לכן אני אומר, זה הבדל בין הרן לבין הרשב"א. אבל לפחות לפי הרן נראה שהסוגיה שם באמת מוכיחה כמותו. כי אם אני הייתי צודק, כמו שאמרתי בסוגיה פה, או מה שתוספות אומר, או מה שתוספות ישנים אומר, שזה בגלל שזאת חזקה כמה הייתה, אז זה לא קשור לכל מה שכתוב שם. אם אמרתי לפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, זה לא רלוונטי. כל העסק הזה לא קשור. אם הגמרא שם מסייגת ואומרת, אם הוא אמר שפרעתי בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, זה כן בסדר, אז הגמרא בעצם אומרת שיש פה רק בעיה צדדית, אין פה בעיה עקרונית. אז יותר שהגמרא שם, פשט הגמרא שם הוא כמו הרן, פשט הגמרא שלנו הוא כמו תוספות. לכאורה זאת מחלוקת הסוגיות. למרות שמה שאמרתי קודם, יש אפשרות להסביר את הסוגיה שלנו כמו הרן והרשב"א. שמה שהסוגיה שלנו אומרת בסוף, זה לא שלהלכה קיים עלן המלוות חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. אלא קיים עלן המלוות חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים לכולי אלמה. וגם רב פאפי כל מה שהוא חולק זה רק בגלל סיבות צדדיות. ממילא ברישה, אם היית מביא את הציור הזה, הנאמנות לא הייתה בגלל פשע עשר, אז לכן גם לפי רב פאפי אין מקום לשאול את הקושייה הזאת. לא רק לפי רב פאפה. אוקיי? אז זה הרן והרשב"א יכולים להסביר בסוגיה שלנו. את הסוגיה שם, להסביר לפי תוספות, תוספות שונים, יותר קשה. מה אכפת לי שפלוני ופלוני הלכו למדינת הים, אז מה? חזקה כמה הייתה, בדיוק, תביא ראיות. זאת אומרת, תראה, יכול להיות שאנחנו מבקשים ממנו להביא ראיות, אבל אנחנו לא יכולים להשאיר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שיקשור אל הרגליים שלו את העדים? יכול להיות שאנחנו מוותרים לו, עוד פעם, במסגרת הפרקטיקה של הדיון, לא דיני הראיות העקרוניים. תראה, אם אתה טוען שפרעת בפני עדים, באמת עשית את ההשתדלות שיכולת, אתה לא יכול לשמור אותם בכיס. אז יכול שאנחנו מוותרים לך, זה קצת קשה. אז תעשה שובר. תחתים עדים על שובר שאתה פרעת, ואז יש לך ראיה שהיא צמודה אליך, אתה לא צריך לשמור את העדים עצמם. כן? זה יותר קשה. אז אני אומר, בסוגיה שם מוכח כמו הרן והרשב"א. בסוגיה פה, לכאורה כמו תוספות ותוספות ישנים, אבל הרן והרשב"א יכולים להסביר את הסוגיה פה. אוקיי? ולכן, או בסוגיה שם זה כמו הרן, כמו הרשב"א זה יותר קשה, אבל... אז לכן אני אומר, או שזה מחלוקת סוגיות, או שכל ראשון איך שאנחנו מעמידים את זה. אוקיי, אנחנו נעשור כאן.